טוב. אחרי שמקיימים מצווה בדיבור, בציבור, אומרים קדיש, אחרי תפילה, אחרי לימוד התורה, אחרי קריאת התורה, אבל אחרי קריאת המגילה לא אומרים קדיש. בין אם קוראים בבית כנסת, בין אם קוראים עושים עניין בחוץ, במפעל, ליהודים לפרסום מניסה, לא אומרים קדיש. למה אחרי קריאת המגילה לא אומרים קדיש? מה יותר גרוע מכל הקריאות האחרות? היה פעם בתחן שאמר שהמן לא השאיר אחריו קדיש. תלו אותו עם כל הילדים שלו על העץ, לא נשאר מי שיאמר אחריו קדיש. לנס פורים היו שני מובילים, שני מנהיגים, מרדכי ואסתר. מרדכי ישב מחוץ לבית המלך, הפעיל את העניינים מבחוץ, ואסתר ישבה בתוך ארמון המלוכה ויצרה את הקשר הישיר עם אחשוורוש. בכל זאת, בהנצחה של הנס, אנחנו מדגישים דווקא אחד מהם. אנחנו מדגישים את אסתר. תענית אסתר, מגילת אסתר. למה? למה התענית והמגילה שייכים לאסתר יותר מאשר למרדכי? יותר מאשר לכל עם ישראל? מה פתאום אסתר הפכה להיות הגיבורה המרכזית של החג הזה יותר מאשר מרדכי היהודי? תענית אסתר, אולי כל העם צם. למה דווקא אסתר? כל העם צם, עוד רגע נראה. אז מה פתאום אסתר? המגיל? נהדר, אתה אומר היא יזמה את זה, אנחנו בדיוק נבין את מה היא יזמה, את התענית, את המגילה, את מה? את התענית. אז עוד רגע נראה בדיוק, כמו שאתה אומר, כמה זה מדויק, יש אומרים כך, יש אומרים כך, ברור אבל שזה הכיוון, כמו שאתה אומר. אנחנו רוצים להבין מה פתאום תענית ומגילת אסתר. איך אסתר הפכה להיות הגיבור המרכזי של פורים, ברגע שיש לה רק 50%, גם מרדכי היה גדול מאוד. את החלק הראשון של הנס מרדכי עשה. אז מה פתאום אסתר? אנחנו נתחיל לפי סדר, נפתח קצת ברקע היסטורי. הסיפור פורים מתרחש בערך לפני 2400 שנה. 2370, סוף גלות בבל. מלכות פרס הייתה המלכות החזקה בעולם, מלכות איראן, מי שישבה באיראן. מלכות ששלטה בכל העולם או ברוב העולם, תלוי בדעות בגמרא, מלך פרס היה אחשוורוש. בשנת 3 למלכותו הוא עשה משתה שלא היה כמור. המשתה שלו היה מחולק לשני חלקים. 180 יום משתה לכל שריו ועבדיו. הוא הזמין את כל השרים, את כל הפריצים, ראשי מחוזות מכל העולם, למשתה 180 יום להראות את גודל מלכותו. אחרי שהוא סיים חינגה אחת, פתח חינגה שנייה 7 ימים לכל העם. פתח את השערים, כל העם בשושן, נכנס לחגוג עם המלך. לאחשוורוש היו הרבה סיבות להיות מבסוט, כי מלכות פרס הפכה להיות המלכות שבעה ימים, המשתה השני היה 7 ימים, הראשון היה 180 יום, חצי שנה, השני היה 7 ימים. לאחשוורוש היו הרבה סיבות להיות מבסוט, כי מלכות פרס הפכה להיות המעצמה החזקה בעולם. וכשקוראים קצת היסטוריה רואים שזה היה עניין של כמה שנים, הוא לא סתם היה מבסוט. מלכות פרס ממש כמעט במקרה, או בנס יותר מדויק, הפכה להיות המעצמה החזקה בעולם. באותם שנים המעצמה הגדולה הייתה בבל, עיראק, איראן-עיראק, המתח כבר היה אז. מלכות בבל הייתה המלכות החזקה בעולם, נבוכדנצר החריב את בית המקדש, שלט פה בכל המזרח התיכון, במדינות המזרח, אחריו נבוזרדן, מלכי בבל במשך עשרות שנים שלטו בעולם. האחרון היה בלשצר, מלך בבל, הוא שלט בעולם, הוא גם שלט בפרס ומדי, הוא שלט על דרייבש, שלט על כורש. מה קרה? הגמרא מספרת, סיפור מעניין מאוד, שהוא נלחם עם מדי ופרס וניצח אותם, מלך בבל בלשצר, הוא היה מבסוט, חזר לארמון שלו, וערך סעודה גדולה. וכיוון שזה היה סוף 70 שנות גלות בבל, הוא אמר זהו, העם היהודי יישאר בבבל, לא יחזור חזרה לירושלים, הוא הוציא את כלי המקדש. הוציא את בגדי הכהן הגדול, את כלי המקדש, ערך אותם על השולחן. וככה הוא חגג את הניצחון שלו על פרס. פתאום באמצע הסעודה יצא כתובת מוזרה על הקיר. בכתב לא ברור. כל היועצים שלו ניסו להבין מה כתוב, אף אחד לא הבין את הכתב. קראו לדניאל, דניאל היה היועץ היהודי שהסתובב שם. והוא אמר, כתוב פה בלשון הקודש, שהלילה מלכות בבל תישבר. הלילה אתה בלשצר, תפסיד את המלכות שלך, ומלכות בבל תפסיק לשלוט בעולם. בלשצר חייך, צחק, הוא היה כל כך חזק, הוא ניצח את דרייבש וכורש, הוא לא פחד מאף אחד. אבל היה שם זקן אחד ששמע את המילים, וידע שצריך להאמין לדברים של דניאל, שהנבואות של נביאי ישראל מתקיימות. באותו לילה בלשצר יצא לעשות את צרכיו מחוץ לארמון, כנראה שהיה איזושהי בודקה מחוץ לארמון ששם עשו את העניין הזה, והוא יצא החוצה, כשהוא רוצה לחזור, הוא צעק לשומרים שיפתחו לו את השער. הזקן הזה, שהיה שם בצד וידע שמלכותו של בלשצר הולכת להיחלק, הלך אליו תלש לו את הראש, כי בלשצר היה בחוץ לבד, תלש לו את הראש והרג אותו, ולקח את הראש והביא אותו לדריווש וכורש, מלכי פרס ומדי. וככה, כשהיה להם את הראש של המלך, הם עלו על בבל וניצחו. וככה מלכות פרס הפכה להיות המלכות החזקה בעולם, דריווש וכורש. אגב, פרט היסטורי מעניין, כשהם נכנסו שם לארמון של בלשצר מלך בבל, הם מצאו נערה צעירה בשם ושתי, שהייתה ביתו של בלשצר מלך בבל, של האויב שלהם. אבל היא כנראה הייתה יפה, אז הם לקחו אותה איתם לפרס. כשהם הגיעו לפרס, הם נתנו אותה לאחשוורוש. כורש היה עוד שנתיים מלך פרס, כבר היה חזק בעולם, מת, היה מלך זמן קצר, מת, ואז אחשוורוש עלה על המלוכה, מלך פרס, ניצח את בבל, שולט בכל העולם. וכמו שאמרנו, בשנה השלישית למלכותו, הוא עשה משתה גדול לכל שריו ועבדיו, 180 יום ועוד 7 ימים. מי היה אחשוורוש? מאיפה הוא צמח? מאיפה הוא נולד? יש בגמרא שתי דעות. דעה אחת אומרת שהוא היה בן של כורש ודריווש. הוא היה ממשפחת מלוכה, כמו שוושתי הייתה ממשפחת בלשצר, מלך בבל, הוא היה ממשפחת מלכי פרס. אז השיתוך שלו ושל וושתי היה שיתוך של בני מלכים. יש אבל דעה אחרת בגמרא, שבלשצר היה שומר סוסים. הוא היה, אולי מפה הביטוי הזה, הוא היה מנהל העורבה של, סליחה, שאחשוורוש היה שומר סוסים, הוא היה מנהל העורבה של בלשצר, מלך בבל. כן, היה סייס, הוא היה רוכב הסוסים. לכן הגמרא אומרת שאחר כך הוא קרא לוושתי לבוא אליו במשתה, היא לא רצתה לבוא. אז הגמרא אומרת למה? כי היא אמרה, שומר הסוסים של אבא לא יודע לשתות. מה קרה? אתה שותה פעם אחת, אתה משתגע, אתה כבר עושה שטויות? כי כאילו זלזלה בו, שהיא הייתה בת מלך, והוא, בעלה, היה איזה שומר סוסים שעלה לגדולה, עבד כי ימלוך. ככה הגמרא מסבירה לפי הדעה הזאת. אז הוא אותו אחשוורוש, בשנה השלישית עושה משתה גדול. אגב, מאיפה בא השם אחשוורוש? יש בגמרא גם כמה דעות. דעה אחת אומרת שאחשוורוש מלשון אחיו של ראש. זאת אומרת שהוא היה דומה לנבוכדנצר. נבוכדנצר היה ראש מלכי בבל, מלך מפורסם שהפך את בבל למעצמה. אז אחשוורוש היה אחיו של ראש, היה דומה לאחשוורוש, לנבוכדנצר. הוא היה רשע כמוהו, הוא עצר את הבנייה של בית המקדש כמו שנבוכדנצר החריב את בית המקדש. עוד דעה יפה בגמרא אומרת שאחשוורוש זה החלאה של שתי מילים. אח ורש. שבימיו כולם היו צועקים אח, כי הוא היה, הוא העלה מאוד את המיסים כדי לממן את כל החינגאות שהוא ערך, אז הוא העלה את המיסים, ורש, והוא הוריש את כולם, הוא רושש את כולם. מפה השם אחשוורוש. אוקיי, הוא עורך משתה בשנה השלישית, חוגג את העובדה שמלכות פרס שולטת בכל העולם, ומזמין גם את בני ישראל. והיהודים גם באים, והיה שם יין נסך, ויין פיגולים, וכלי המקדש, וכל זה, והם יושבים ואוכלים ונהנים בסעודה שלו, מבסוטים להיות מקורבים למלכות, יהודים תמיד אוהבים להיות מקורבים לצלחת, ונהנו מזה מאוד, ויצא כתרוג גדול, יצא גזרה גדולה עליהם. בפני שנהנו מסעודתו של אותה רשע, אומרת הגמרא, יצא כתרוג להשמיד ולהרוג את כל היהודים, את כל עם ישראל. פה יש דבר מעניין. בעצם, היינו יכולים פה לעבור לפרק ג' לגזרה, לאקשן, לסיפור הגדול של הגזרת המן. אבל המגילה מספרת עוד שני סיפורים קודם. לפני שאנחנו הולכים לגזרה, שנגזרה כבר עם המשתה, כבר בפרק א' של המגילה, יש באמצע עוד שני סיפורים חשובים. א', הנפילה של ושתי והעלייה של אסתר. דבר שני, הסיפור של בקתן ותרש. הסיפור הראשון זה הסיפור של ושתי, הוא מבקש ממנה לבוא, היא לא באה, הורג אותה, ואז הוא מתחיל לחפש מלכה חדשה, אחשוורוש, והוא בוחר באסתר. אסתר, מי בדיוק הייתה? דעה אחת בגמרא אומרת שהיא הייתה אחיינית של מרדכי, דעה אחרת אומרת שהיא הייתה אשתו של מרדכי. מה זה השם אסתר? גם יש מאוד יפה בגמרא. יש אומרים שהשם שלה היה בכלל הדסה, לא אסתר. איך נולד השם אסתר? מאיפה הוא בא? אז הגמרא אומרת שאו אסתר מלשון שהיא אסתר, בהי, שהיא הסתירה את עצמה, שהיא הסתירה את המוות מולדתה ולא אמרה מי היא. דעה אחרת אומרת שאסתר זה שם של כוכב נוגה בפרסית, אסתהר, שם של כוכב נוגה בפרסית, מה? אסתהר, שם של כוכב נוגה בפרסית, וכאילו הם תיארו אותה כמו כוכב, כמו לבנה, ככה העם ברחוב, ככה הוא תיאר אותה. אז מפה השם אסתר, אבל בעצם קראו לה הדסה. אז זה הסיפור הראשון, הוא מביא את אסתר, היא הופכת להיות מלכה, והסיפור כן, אתה קורא שם בוגרת? והסיפור השני זה הסיפור עם בקתן ותרש. מרדכי יושב בשער המלך, לדעת מה עם אסתר, מה קורה איתה, אם היא מספרת מאיפה היא באה, לא מספרת מאיפה היא באה, ואז הוא שומע את שני שומרי הסף, מתכוונים לשלוח יד במלך אחשוורוש. הוא מהר רץ ומספר את זה, מעביר את זה לאסתר, אסתר מעבירה למלך את ניסיון הפוטש נגדו, המלך מברר שזה נכון, תולה אותם ורושם את זה בספר הזיכרונות. למה חשובים שני הסיפורים האלו? העלייה של אסתר בספר דברי והבקטן ותרש, אומרים המפרשים שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. גם אחרי שהוא גוזר על עם ישראל כליה, הוא נותן קודם את הצ'אנס שתהיה אפשרות לבטל את הגזרה הזאת. אז הוא קודם כל שולח את אסתר לשם, וגם כן נותן למרדכי את הזכות שהוא מציל את המלך. וזה נרשם בספר דברי הימים, ובבוא היום זה הרי בלילה הוא נדדה שנת המלך, וספר הזיכרונות נפתח. לכן אומרים המפרשים, הגזרה מתחילה במילים, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש. איזה דברים? שני הדברים. עליית אסתר למלכות, והצלת אחשוורוש על ידי מרדכי. אחרי שקרו שני הדברים האלה, והוכנה התשתית להצלה, אז מתחילה הגזרה, ויש אפשרות לבטל אותה. אם כן, זה הרקע ההיסטורי של אותם ימים. אחשוורוש מולך בכל העולם, מלכות פרס היא המלכות החזקה. בשנה השלישית הוא עושה משתה, ואחר כך, עד שנת 12, מביא את אסתר אליו לארמון. אחר כך, בהמשך הסיפור ידוע, אמן מעורר גזרה, מרדכי מפעיל את אסתר, ואסתר משכנעת את המלך לבטל, יותר מדויק לא לבטל, לתת ליהודים אפשרות להילחם על נפשם. אם כן, הסיפור נעשה על ידי שני אנשים, מרדכי מבחוץ, אסתר מבפנים, ואנחנו רוצים להבין איך זה הפך להיות החג של אסתר. מה פתאום תענית אסתר? מה פתאום מגילת אסתר? לכאורה זה שותפות של מרדכי ואסתר של שני אנשים ביחד. נתחיל עם הנושא של התענית. תענית אסתר, מה פתאום היא אסתר? אז בכלל, מעניין לדעת למה צמים את תענית אסתר. פורים זה חג שמח, זה לא חג של אבל, זה לא תשעה באב ולא 17 בתמוז, זה חג של נס. אז למה הוא נפתח בתענית? אנחנו צמים תמיד לזכר החורבן. מה פתאום מתענים בפורים? אז כמו שאתה אמרת, יש מפרשים שתי דעות. הדעה הראשונה, מאוד מעניינת, אומרת שזה קשור לתענית של אסתר, לתענית שלושת הימים, שאסתר גזרה, ושאסתר צמה לפני שהיא נכנסה למלך. נזכיר את הסיפור שהיה. המן יושב ביוד ג' בניסן, המגילה אומרת שזה היה, וגוזר גזרה. יושב עם המלך, נותן לו 10,000 כיכר כסף, ומשכנע אותו להרוג את כל היהודים בכל מדינות המלך. הגזרה יוצאת לרשומות, מתחילה להתפרסם, הרצים יוצאים דחופים לכל העולם עם הגזרה הזאת, ומרדכי שומע את זה. הוא שומע את הגזרה, הוא לובש שק ואפר, זועק זעקה גדולה ומרה, מתחיל לצאת ברחוב וצועק. אסתר מקבלת מידע מהאנשים שלה, שהדוד שלה קרא לו משהו, הדוד שלה שהיה שר מלכותי שאתמול יושב בשער המלך, משתולל, צועק עם שק ואפר. היא לא יודעת מהגזרה, היא לא יודעת מכלום. היא קוראת לו, מה קרה מרדכי, מה אתה צועק? אז הוא אומר לה, לא שמעת מה קרה? גזרו גזרה על עם ישראל. לכי למלך, תבקשי ממנו לבטל את הגזרה. תגידי לו שאת בת העם היהודי והוא גוזר בעצם כליה עלייך, על אשתו. ואז קורה דבר מעניין, אסתר לא רוצה ללכת. במקום לשמוע את הסיפור הזה ולרוץ אל המלך, היא לא רוצה ללכת. היא אומרת, כבר 30 יום לא נקראתי אליו. אי אפשר להיכנס אל המלך הזה מתי שרוצים. נכון שאני אשתו, אבל הוא צריך לקרוא לאישה. ואני לא יכולה להיכנס אליו, הדלת לא פתוחה. 30 יום לא נקראתי אליו, אני לא יכולה ללכת. מרדכי שומע את זה, אומר לה, מה, את חושבת שהיות שאת בבית המלך, את תוכלי לברוח מהגזרה? הוא כאילו מבין שהיא מזלזלת בצרה של עם ישראל. אז הוא מתחיל לצעוק, אומר לה, לא, את לא תמלתי מהגזרה, ובסוף גם את תפלי יחד עם הגזרה הזאת. ואז אסתר אומרת, אתה יודע מה? אתה לוחץ אותי? אתה רוצה שאני אלך לשם? אני אלך. אבל מה זה סכנה גדולה? על פי דרך הטבע, אין מצב שאני אוכל לבטל את הגזרה. להפך, הוא יחס עליי. אני נכנסת אליו בלי רשות, הוא יחס עליי. לכן היא אומרת, אני עצום 3 ימים, כי זה באמת משהו לא נורמלי. למרות שאני אשתו, אבל להיכנס אליו ככה, בלי הודעה מוקדמת, בלי הזמנה מצידו, זה סכנה גדולה. סיכוי סביר שאני רק אפעל את ההפך, שהוא רק יכעס עליי. המדרש אומר, נקרא את זה עוד בפנים, שהחשוורוש, שאסתר באה לפניו, אז החשוורוש אמר, איזה נשים אלוקים נתן לי? הראשונה, ושתי, קראתי לה, והיא לא באה. זאת לא קוראים לה, והיא באה לבד. אז זה מה שאסתר אומרת. ונקרא במדרש באמת, איזה נס היו צריכים בשביל שהוא יסתכל עליה. הוא במאוד כעס עליה, הוא אומר, זה לא ילך. אני אכנס אליו, והוא רק יתרגז אליי, והוא יעשה הפך עם מה שאני מבקש. אז אין טעם להיכנס אליו. אבל אם אתה רוצה, מרדכי, אני עצום 3 ימים, ואחר כך ייכנס אל המלך. מאוד מעניין, הגמרא אומרת, הימים האלה היו י"ד, ט"ו, ט"ז בניסן, חג הפסח. היא, ובעצם ביקשה שכל עם ישראל יצאו מיטה ביחד, צמו באותה שנה בחג הפסח. לא אכלו מצות, לא שתו יין. וכתוב שמרדכי לא רצה את התענית הזאת, הוא אמר לחג הפסח, מצווה דאורייתא לאכול מצות. אז היא אמרה, מרדכי, יהרגו את כל עם ישראל, לא יהיה מי שיוכל מצות. אנחנו צריכים להציל את העם קודם, אחרי זה נבדוק שיהיה מי שיוכל מצות. אז במילא היא תקנה צום, ואחרי 3 ימים האלה הלכה אל המלך. אם נגיד שזה טעם התענית אסתר, אנחנו צמים כדי להזכיר את תענית 3 הימים שלה, אז מובן מאוד למה זה תענית אסתר. היא יזמה את התענית, היא נאבקה על התענית הזאת, מרדכי לא רצה את התענית הזאת, מרדכי אמר שאסור לצום בחג הפסח. היא התווכחה איתו, אמרה שכן צריך לצום בחג הפסח, כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה, ובמילא מובן למה זה תענית אסתר. כי היא יזמה את התענית הזאת. אם אנחנו צמים לזכר 3 הימים, מה שאתה אמרת אברהם, אז מובן מאוד למה זה תענית אסתר. נקרא את זה בפנים, זה הדעה הראשונה. אבל כפי שנראה עוד מעט, מה שאמרתי לך, שזה לא הטעם שמובא בשולחן ערוך, שבשולחן ערוך מובא טעם אחר. ולכן צריך להבין למה זה תענית אסתר. נקרא אבל את הדעה הראשונה שמובאת בראשונים, כמו שאתה אמרת. עמוד 41, להבין מה פתאום צמים תענית אסתר, איך נולדה התענית הזאת, אז הדעה הראשונה אומרת שזה לזכר 3 הימים של תענית אסתר. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך זה מתוך המגילה, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, וגם אני ונערותיי אצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. היא אומרת בדרך הטבע, אין סיכוי שהכניסה הפתאומית הזאת אל המלך תעבוד, להפך אני רק ארגיז אותו. ויעבור מרדכי, הגמרא אומרת מה זה ויעבור מרדכי? עבר על עצמו, עבר על מידותיו, כי הוא לא רצה את התענית הזאת. אבל כאילו אסתר כפתה אותו, אז הוא הסכים לזה. ויעס ככל אשר ציוותה עליו אסתר, הוא עשה את זה מקורח. ואז כתוב במסכת סופרים, מנהג ישראל שבמערב, בארץ ישראל, להתענות 3 ימי הצום של מרדכי ואסתר. ובאמת, היות שהם סברו כמוך, שהתענית היא לזכר תענית 3 הימים, אז פעם היו מתענים 3 ימים. תענית באב היו מתענים בחודש אדר. כי היות שהתענית המקורית הייתה 3 ימים, אז באמת היו מתענים בארץ ישראל 3 ימים לזכר אותה תענית. ולאחר פורים בימים שני וחמישי ושני. ולמה לא מתענים בחודש ניסן? זה הרי היה בניסן? כי לא מתענים בניסן, אז מתענים באדר. אם כן, אם נאמר שטעם תענית אסתר ומשום תענית 3 הימים שלהם, של אסתר שהיא הלכה אל המלך, אז מובן למה זה תענית אסתר. אבל, כמו שכל אחד יודע, אנחנו לא מתענים 3 ימים. אני לא יכול להגיד אנחנו, לא עשיתי סקר, אבל בדרך כלל לא מתענים 3 ימים. גם בשולחן ערוך, נראה, אולי במובאה 2, נראה בשולחן ערוך, סימן תפריש פיוו, הוא כותב מתענים ב-13 באדר, יש מתענים 3 ימים זכר לתענית אסתר. משמע שטעם התענית הוא אחר. לא לזכר 3 הימים של אסתר, אלא הסיבה לזה היא אחרת. מה הסיבה? אז יש בראשונים עוד טעם מאוד יפה. התענית היא תענית המלחמה. בי"ג באדר, ערב פורים, עם ישראל יצא למלחמה על נפשו. הגזרה הייתה ליום הזה, והחשברוש נתן להם רשות להילחם על נפשם. הם יצאו למלחמה, הם יצאו למתקפת נגד. הסדר בעם ישראל היה שכשיוצאים למלחמה קובעים תענית. תענית רחמים כדי לבקש ניסים על הלוחמים. ככה היה במלחמה הראשונה, קראנו את זה לפני כמה שבועות, מלחמת המלאק. כשעם ישראל יוצא למלחמה נגד המלאק, אז יהושע בן נון יוצא עם העם למלחמה, ומשה וחור עולים לראש הגבעה ומתענים. אז זה, ולכן מובן למה תעניתי בי"ג באדר, כי זה היום שבו הם התענו. המלחמה הייתה בי"ג באדר, ובאותו יום הם התענו, ולכן גם אנחנו מתענים לזכר אותה מלחמה. זה הטעם העיקרי שככה נראה בשולחן ערוך. לפי זה, כל אחד שואל את עצמו, אז איך זה נהיה תענית אסתר? זה הרי תענית של כל עם ישראל, לא שהיא לא יזמה אותה ולא של... זו שאלה מאוד גדולה ומאוד מעניין. הרבי באחד המכתבים שלו מביא את השאלה הזאת ונשאר בצריך עיון. הוא אומר, אם התענית היא לזכר המלחמה, אז מה זה שייך לאסתר? זה תענית הלוחמים. אחר כך הוא כותב עוד מכתב, וכותב, כן, מובא פה המכתב, הוא כותב, מפני סיבה לא הספקתי לשלוח את המכתב הקודם, והרבי כותב, ובינתיים, כאילו עלה לי רעיון פשוט איך להסביר את זה. והרבי עונה, רעיון פשוט ומבריק, יפה יפה, למה זה תענית אסתר? הוא אומר, פשוט מאוד. אמרנו, זה תענית המלחמה, אבל מי יטענה? הלוחמים לא יכולים להתענות. מי שלוחם צריך ללחום, אסור לו להתענות, חייב להיות חזק. במלחמת יום כיפור, מי שהספיק בתוך היום הזה לצאת למלחמה, היה צריך להפסיק את הצום. זה פיקוח נפש, חייב להיות חזק. כתוב בשולחן ערוך שבמלחמה אסור להתענות. מי התענה? מי שלא נלחם. היחיד בעם ישראל שלא היה במצב מלחמה זה אסתר. היא הייתה בתוך הארמון, הייתה מוגנת, אף אחד לא יכל לפגוע בה, אז במילא היא יכלה להתענות. כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, היו צריכים להיות באיקון ביום הזה. כי הגזרה הייתה עליהם ביום הזה להינקם באויביהם. הם היו חייבים להיות מוכנים להשיב מלחמה שערה. אז היה אסור להם להילחם. לא לגברים ולא לנשים, לאף אחד היה אסור לצום, כי כולם היו צריכים להיות מוכנים למלחמה. מי האדם היחיד בכל עם ישראל שלא היה צריך להילחם? אסתר, היא הייתה מוגנת בבית אחשוורוש, המן וילדיו כבר ניטלו שנה קודם, אף אחד לא יכל לפגוע בה, היא הייתה מוגנת. במילא היא היחידה שהתענתה בשביל כל עם ישראל, וזה הרי ממש מה שהיה במלחמת המלאק. יהושע וכל העם יצאו למלחמה, ומשה וחור לבדם עלו לראש הגבעה והתפללו, כי הם לא נלחמו, הם היו צריכים להתפלל, אז הם התענו, וכל העם שעמד למטה נלחם בחץ וקשת. אותו דבר היה בעם ישראל בשושן, י' ג' באדר, כל עם ישראל נלחם, וכל עם ישראל, סליחה, היה צריך לעמוד, להיות מוכן על נפשו, אנשים ונשים, כי הגזירה הייתה על אנשים ונשים, ואילו אסתר הייתה מוגנת בבית המלך, והיא יכלה להתענות עם הזכות שלה, בשביל כל, להפעיל את הזכות שלה בשביל כל עם ישראל. לכן אנחנו קוראים לתענית הזאת תענית אסתר, כי היא היחידה שהתענתה בי' ג' באדר. היא היחידה שהחזיקה את התענית בשביל כל עם ישראל. ולכן אנחנו מתנים, רק אסכם שתי שורות פשוט, אם כן, אמרנו שני טעמים לתענית אסתר. או משום שלושת הימים שאסתר צמה לפני שהלכה למלך, ואז זה מובן שזו התענית שלה, כי היא יזמה אותה, או משום שזו תענית המלחמה, אבל אסתר הייתה היחידה שלא נלחמה, ובמילא יכלה להתענות בשביל כל עם ישראל. אם כן, אמרנו שהתענית, או שהיא בגלל ימי המלחמה, או שהיא התענית של אסתר עצמה, בכל מקרה זה קשור לאסתר. נעבור הלאה. מגילת אסתר. מה פתאום המגילה היא של אסתר? המגילה לכאורה לא אסתר כתבה אותה. מרדכי כתב את המגילה. אז מה פתאום המגילה נקראת על שם אסתר? אז אם כן, למה המגילה נקראת מגילת אסתר? מה היא שייכת אליה יותר מאשר למרדכי? אז פה יותר פשוט. הגמרא אומרת מאוד יפה, שאסתר היא זאת שיזמה את כתיבת המגילה. בשנה הראשונה אחרי פורים, היה ויכוח בין מרדכי ואסתר איך להנציח את הנס. מה לעשות? היה ברור שצריך לעשות משהו לזכר הנס הזה. אבל מה לעשות? איך להנציח את הנס? אז היה ויכוח. מרדכי הציע רעיון לעשות יום טוב. יום שאסור במלאכה. שיהיה עוד יום טוב, כמו פסח, כמו שבועות, כמו ראש השנה. יום שצריך ללכת לבית כנסת, אסור לעשות שום מלאכה. אבל הגמרא אומרת, זה לא יתקבל. עוד יום טוב, זה לא רק מה שכתוב בתורה, מקרא קודש, אי אפשר להוסיף עוד יום טוב. אסתר באה ברעיון אחר. היא אמרה שצריך, א', לקרוא את הסיפור כל שנה. בשנה הראשונה היא אמרה, צריך לקרוא את הסיפור. קבעוני, קבעוני לדורות. כל שנה תקראו את הסיפור של הנס. שנה שנייה היא באה עם עוד רעיון, היא אמרה, לא רק לקרוא את הסיפור, גם לכתוב אותו על מגילה. אז זה היה הרעיון שלה. לכן פשוט מאוד, למה מגילה נקראת על שם אסתר? כי היא הייתה יוזמת הרעיון שלה לכתוב. הגמרא גם אומרת שהיה על זה ויכוח, מלחמה, כן לעשות, לא לעשות, וזה היה הרעיון שלה. נקרא את זה במובא 4, במגילה דף זין. אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה אסתר לחכמים, בשנה שאחרי הניצחון, קבעוני לדורות. מה זה קבעוני לדורות? בכל שנה תספרו את הסיפור של הנס. שלחו לה, קנאת מעוררת אלינו בין האומות? בשביל מה צריך לכתוב את הסיפור הזה? לעשות אנטישמיות בכל הדורות? שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס. הסיפור כבר ידוע ומפורסם אצלהם בספרים, אז אין מה לפחד. שלחה אחרי שנה, שנה שנייה אחרי הניצחון, היא הוסיפה עוד בקשה. שלחה אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. לא רק שתקראו בעל פה את הסיפור, אלא תכתבו אותו על מגילה. שלחה להם, שלחו לה, הרי כתוב בתורה, כתבתי לך שלישים. שלישים ולא רבעים. את מלחמת המלאק אפשר לספר רק שלוש פעמים, לכתוב רק שלוש פעמים ולא ארבע. וכבר כתוב שלוש פעמים, אצל שאול ועוד פעמיים בתורה. כן, קראנו את זה עכשיו, עד שמצאו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן, פרשת בשלח, פרשת תצא, ועוד פעם מה שכתוב במגילה. אם כן, חכמים מצאו מקור שאפשר לכתוב עוד פעם את סיפור המגילה, ולכן הם כתבו אותו. אז כתיבת המגילה הייתה יוזמה של אסתר, ולכן זה נקרא על שמה. עד כאן. כאן ברבי ושואל, שאלה מאוד פשוטה. ופה אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק, מבחינה רעיונית, לסיפור המגילה. לראש של מרדכי ואסתר, ונבין את כל סיפור המגילה איך שהוא הולך. שאלה פשוטה, למה באמת מרדכי רוצה יום טוב ואסתר רוצה לכתוב מגילה? מה ההבדל? מה ההבדל הרעיוני בין שתי הדרישות האלה? אמרנו שהמגילה נקראת על שם אסתר כי היא זאת שביקשה לכתוב את המגילה. רעיון פשוט, לכתוב את הסיפור, מתבקש. למה מרדכי לא חשב על הרעיון הזה? למה דווקא אסתר חושבת על הרעיון הכל כך מתבקש הזה? והרבי אומר שכאן אנחנו רואים את ההבדל בין הראש של מרדכי לראש של אסתר. בין התפקיד של מרדכי בנס לתפקיד של אסתר בנס. מרדכי הוא צדיק. הוא חושב רוחניות. אסתר היא אישה מעשית, מציאותית, פרקטית, שנמצאת בעולם הזה. וכל דבר היא חושבת על הרעיון המעשי. כשקורה נס, וצריך לחשוב איך להנציח אותו, בא מרדכי עם רעיון. יש לי רעיון. נקבע יום טוב, יום שאסור במלאכה. נרחיק את היהודים מחיי העולם הזה. כל דבר מרדכי מחפש את הפן הרוחני שלו. נגיד ליהודים שאסור לעשות מלאכה, שישבו בבית כנסת עד מאוחר, יתפללו, ילמדו, כמו בראש השנה. אסתר באה ואומרת לו, אדון מרדכי, ההצעה הזאת היא לא מספיק מציאותית. היא לא פרקטית. כשאתה קובע יום טוב, יש מי שישב בבית כנסת ויתפלל, יפה מאוד, אבל יש מי שיעשה מנגל. גם זה מותר ביום טוב. לי יש רעיון, היא אומרת, הרבה יותר מציאותי. תכתוב את הסיפור שכל שנה יוכלו לקרוא אותו, שכל שנה יוכלו ללמד אותו לילדים, בגן, בבית ספר, וכך הוא יעבור, ילך משנה לשנה. הוא חושב רוחניות, איך להרחיק את יהודים מחיי העולם הזה, מגשמיות, איך להרחיק אותם מהמסחר, מהביזנס, לגרום להם לשבת בבית כנסת. והיא פרקטית, היא מציאותית. היא אומרת לו, כשאמרת ליהודים לעשות יום טוב, לאו דווקא שהסיפור של הנס יישמר. אתה צריך לעשות משהו מעשי, שבאמת יזכיר את סיפור הנס כל שנה. ולכן יבקש ממנו, תכתוב את הסיפור הזה. ותקבע, תחייב אנשים לבוא לבית כנסת לשמוע את הסיפור. את הנשים, את הגברים, את הטף, וככה בטוח שהסיפור יישמר. והיא צדקה. וככה בטוח שאנחנו זוכרים את נס פורים כל שנה. היא זאת שאחראית על הקשר עם הגשמיות. היא מסתכלת על כל דבר בצורה מעשית, מציאותית, בדרך הטבע. והוא צדיק שחושב רוחניות. והרבי אומר, עכשיו אנחנו נבין את כל המאבקים ביניהם לאורך המגילה. כל הזמן זה הוויכוח ביניהם. הוא צדיק, הוא בכלל לא רואה את העולם הזה. הוא חושב כל דבר בנס, איך לפתור את הבעיות בדרך של תפילה. העולם הזה, דרך הטבע, לא קיים אצלו בכלל. והיא נמצאת בארמון, היא נמצאת טוב טוב בתוך העולם הזה בשביל זה שלחו אותה לשם. היא התפקיד שלה לפעול את הדברים בדרך הטבע. ולכן היא כל דבר, כשהוא אומר לה לעשות משהו, היא אומרת לו צריך לפעול את הדברים בדרך הטבע וזה לא ילך. לא צריך ניסים, צריך לעשות את הדברים בפשטות, בצורה מציאותית, בצורה פרקטית. כל הזמן היא בוחנת את הדברים בצורה מציאותית, פרקטית, כי זה התפקיד שלה. עם ישראל פועל בשתי דרכים, בדרך של תפילה ובדרך של טבע. מרדכי הוא הצדיק שמתפלל, שזועק. והיא המציאותית, הפרקטית, שאוחזת בחרב, שעושה מה שצריך ללכת לאחשוורוש ולשכנע אותו בצורה פשוטה. ועכשיו אנחנו נראה את כל הוויכוחים ביניהם. אמרנו, הגזרה מתפרסמת ברשומות. מרדכי שומע את הגזרה. מה הוא עושה? מה כל אחד מאיתנו היה צריך לעשות? הדבר הכי טבעי. מה הוא היה צריך לעשות? דבר ראשון כשהוא שומע את הגזרה. הוא לא היה צריך להילחץ. מה? הוא היה צריך להרים טלפון לארמון, לשלוח אימייל. יש לו אחיינית בבית המלך. פעם יחידה בכל ההיסטוריה של עם ישראל, שאשתו של המלך היא יהודייה. אבל לא סתם יהודייה מתבוללת, כאילו. שסבא שלה היה יהודי. יהודייה, אמיתית, אחיינית של מרדכי היהודי, אולי אשתו של מרדכי היהודי. נאמנה לעם ישראל. מה מרדכי נלחץ? מה הוא לובש שק ואפר? הוא צריך להרים אליה טלפון, לבקש ממנה שתלך לבעלה ותגיד לו, אדוני, התחלת איתי, התחלת עם העם שלי. הוא לא עושה את זה. הוא זועק, דבר ראשון, המדרש אומר, הוא רץ לחיידר, לבית ספר של הילדים. זה הדבר ראשון, כשהוא שמע את הגזרה, ברגע הראשון, המעשה הראשון שלו, הוא רץ לבית ספר. רואה שלושה ילדים מכיתה א' יוצאים מהכיתה, מסיימים יום לימודים. הוא שואל אותם, מה למדתם היום? אחד אומר לו, למדנו את הפסוק, אל תירא מפחד פתאום. נהיה לו טוב על הלב. הוא שואל את השני, מה אתה למדת? השני אומר לו, למדנו את הפסוק, עוצו יצא ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנואל. הוא שואל את השלישי, מה אתה למדת? ועד זקנה אני יהיו, ועד צבא אני אסבול, אני אסבול ועמלט. מרדכי שומע את זה, כבר נהיה לו טוב על הלב. הוא ראה בזה סימן, הוא ראה בזה רמז, שיש סיכוי להצלה. הדבר השני שהוא עושה, לובש שק ואפר. מה פתאום שק ואפר? שק ואפר זה סגולה יהודית ישנה לעורי רחמים. שק זה מזכיר את יעקב אבינו, שהוא לבש שק שהוא שמע על, על יוסף, על פטירת יוסף כביכול. אז הוא לבש שק, ואפר מזכיר את אברהם אבינו, שאמר אנוכי אפר ואפר. זה כל מה שהוא עושה. הוא לא מרים טלפון לארמון, הוא לא מפעיל קשרים, מה שכל אחד מאיתנו היה עושה. הוא לא רואה בעולם הזה בכלל מציאות. מבחינתו צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא קיים. רק הדרך הניסית קיימת. מה עם הדרך הטבעית של להפעיל טנקים ולהפעיל נשק? זה לא עניינו. הוא צדיק. זה התפקיד של אסתר. ואז אסתר שומעת את כל מה שקורה. היא יוצרת איתו קשר. הוא אומר לה, לך אליך חשברוש. היא אומרת, אני לא אלך לך חשברוש. 30 יום לא נקראתי אליו. למה? למה יונה ככה? מה זה 30 יום לא נקראתי אליו? העם שלך מונח על הכף. רוצים להרוג את כל העם. העם שלך, למה את לא הולכת אליו? כתוב במפרשים הסבר נפלא, זה לא היה סתם. היא אומרת לו, מרדכי, אני התפקיד שלי לפעול את הדברים בדרך הטבע. ניסים, מספיק אותך. למה אלוקים שלח אותי לפה? כי אני צריכה לשכנע את אחשוורוש. כמו אישה לבעל, בדרך הטבע, כפשוטו. אם אני מתפרצת אליו עכשיו, זה לא יעבוד. אני צריכה לחכות שהוא יקרא לי. זה לא ילך. הוא רק יכעס עליי. והיא גם אומרת את זה בהיגיון, אומרים המפרשים. יש עוד 11 חודש עד הגזרה, עד י' ג' באדר. אז מה הלחץ? מסתם, במשך 11 חודש האלו הוא יקרא לי. היא חושבת בצורה ריאלית. איך אני פועלת על בעלי? בדרך סבירה. בדרך, כמו שאישה משכנעת בעל לבטל גזרה. ולמה מרדכי בלחץ? הוא גם יודע שיש 11 חודשים. אז כתוב במפרשים שהוא אומר לה, לא, חודש ניסן עכשיו. חודש ניסן זה זמן טוב לבטל גזרות. הוא בכלל נמצא בעולם הזה. היא אומרת לו, לא נקראתי אליו, אני ארגיז אותו. הוא אומר לה, חודש ניסן עכשיו. זה מרדכי וזה אסתר. היא חושבת את כל הדבר בדרך הטבע, הוא חושב בצורה ניסית. אחר כך, היא נכנסת לאחשוורוש. וקורא נס, אולי נקרא את זה עוד במדרש, עד שהוא מסתכל עליה, סיפור דרמה, מתח, הוא לא רצה להסתכל עליה, בא מלאך, סובב לו את הראש, יש כל כך הרבה מדרשים על זה, עד שהוא הסכים להסתכל עליה, הוא מאוד כעס שהיא התפרצה אליו, הוא מושיט לה את השרביט שהיא ניגשת אליו, היא צריכה לספר לו, שיש גזרה על העם שלה. היא אומרת לו, בוא נלך למשתה, בוא נשב נעשה ארוחת ערב. הוא מסכים, אף אחד לא היה מסרב. הוא הולך איתה לארוחת ערב. מגיע ארוחת ערב, היא יושבת איתו. היא צריכה להגיד לו מה היא רוצה, שיש גזרה על העם שלה. חודש ניסן, אנחנו בלחץ. לא, היא לא אומרת לו כלום. היא מבקשת עוד משתה למחרת. יושבת איתו עוד פעם. שואלים כל המפרשים, מה משיכת זמן הזאת? אז הם אומרים, מאוד מאוד בפשטות. לפעמים הפשט הוא האמת. היא רצתה להתקרב אליו. 30 יום הוא לא קרא לה. היא לא יכולה פתאום ככה להגיד לו, יש גזרה על העם שלי, תבטל אותה. זה לא הולך ככה. היא צריכה לשבת איתו למשתה ועוד משתה, ואחרי זה היא יכולה לדבר איתו. היא חושבת כל הזמן בצורה ריאלית, בצורה של דרך הטבע. ומרדכי חושב על ניסים. זה השילוב הזה של מרדכי ואסתר, זה השילוב המנצח. הוא מתפלל, והיא מביאה את התפילה הזאת בצורה הכי נורמלית, הכי סבירה בדרכי הטבע. נקרא את זה בעמוד 40, במין המעיין, את מה שקרה שם כשהיא הלכה לאחשוורוש. הוא באמת לא רצה להסתכל עליה. אסתר צדקה בחשש שלה. היא לא רצתה להתחמק. היא ידעה מה יקרה. היא הכירה את הבעל הקפריזי שלה. והיא ידעה שהיא לא יכולה להתפרץ אליו. נקרא את זה בטור הימני מובא במין המעיין. שבעה חדרים היו למלך. כשהיא אסתר נכנסת לאחשוורוש, מתאר המדרש שבעה חדרים, דוד תביא לו את החוברת. שבעה חדרים היו לו בארמון. זה לפני מזה. נכנסה אסתר שלא ברשות לחדר הראשון. היא לא ברשות, היא לא מבקש רשות מאף אחד. צמה שלושה ימים וביום השלישי את זין בניסן, היא נכנסת לארמון, בלי רשות. נכנסה לחדר הראשון, השני, השלישי. כיוון שנכנסה לחדר הרביעי, אחשוורוש שואל מי זה שם? אומרים לו, אשתך. התחיל אחשוורוש חורק שיניו מרוב כעסו, ואמר, חבל על דאבדין ולא משתקחין, התגעגע לוושתי, שקראו לה והיא לא באה, וזאת באה. ושתי, כמה חפצתי שתיכנס לפניי ולא רצתה, וזו שלא ביקשתי נכנסת שלא ברשות. באותה שעה, כשאסתר ראתה את הפנים של המלך, איך שהם אדומות, והוא עוד רגע הולך לעשות לה מה שהוא עשה לוושתי, התחילה לומר את מזמור כ"ב בתהילים, שהגמרא אומרת, למנצח על איילת השחר, דוד המלך אמר את זה ברוח הקודש של אסתר. איילת השחר זו אסתר, והגמרא מאוד מעריכה במסכת מגילה, איך שכל מילה בפסוק הזה מכוונת על אסתר. אל תרחק ממני כי צרה קרובה, סבבו ניפרים רבים, היא מתארת שם את כל מה שהיא עוברת. נעבור לקטע הבא, אולי נקרא את זה. סבבו ניפרים רבים אלו שומריו של אחשוורוש, אבירי בשן כתרוני אלו בניו של המן. שוב, זה מילים שדוד המלך שם בפיה של אסתר. פצו עליי פיהם, אריתו רפש שואג, ככה אחשוורוש יושב עליי לפספסני. ואתה השם אל תרחק, זה מזמור כ"ב. ואחשוורוש אדום וכועס עליה וחורק שיניו מרוב כעס. באותה שעה ירד מלאך מן השמיים וסתרו על פיו. אמר לו, רשע אשתך עומדת בחוץ ואתה יושב בפנים. זה היה נס שהוא הסתכל עליה בכלל. וזהו שנאמר, והיא קראות המלך את אסתר המלכה. היה צריך להיות כתוב, והיא בראות המלך. ברגע שהוא ראה אותה, הסתכל עליה. לא, על כורחו שלו בטובתו. זה היה תהליך, הוא לא רצה להסתכל עליה. הוא כעס שהתפרצה לארמון שלו. אבל בא המלאך וסובב לו את הראש, ויש עוד הרבה הרבה מדרשים על העניין הזה. מה בדיוק קרה שמה? איך שבדרך ניסית הוא הסתכל עליה. אז אם כן, אסתר באה ואומרת, אני התפקיד שלי לפעול את ביטול הגזרה בדרך הטבע. בדרך הטבע אני צריכה לחכות, אני לא יכולה להתפרץ. מרדכי משכנע אותה, ואחרי צום של שלושה ימים היא הולכת. אז זה המעשה כשהיא חושבת בדרך הטבע. עוד דבר. אז אמרנו כבר שני דברים. א', עצם ההליכה למלך, וב', זה שהיא עושה עוד משתה ועוד משתה. ועוד דבר, וזה נושא עיקרי ומאוד יפה. אנחנו קוראים במגילה שהיא עושה משתה ועוד משתה. ואת מי מזמינה אל המשתה? את אחשוורוש, ואת מי עוד? ואת המן. כל אחד שקורא את זה נדהם. מה את מזמינה את המן? את יורדת לעצמך ברגל. המן הוא האויב שלה. היא רוצה לשכנע את המלך לבטל את הגזרה של המן. את מביאה את המן אל הפגישה? אם יש לך שכן שבציק לך, ואתה רוצה להפעיל קשרים בעירייה כדי לסגור לו את המרפסת, אז אתה תזמין אותו לפגישה בעירייה. אתה מול להן, היא הרי פוגעת בעצמה. זה הרי בדיוק מנוגד. אז יש עמוד שלם בגמרא במסכת מגילה, שאומר 10 טעמים למה אסתר עשתה את זה. ונקרא את זה, ונראה כמה תבונה וכמה חוכמה היה במעשה הזה. ומאוד מעניין, הגמרא אומרת שאחד האמוראים, נדמה לי רבא, ראה את אליהו הנביא, ושאל אותו איזה טעם היה נכון. למה אסתר עשתה את זה? מאיזה טעם? 10 טעמים נאמרו בגמרא. אליהו הנביא אמר לו כל הטעמים נכונים. אסתר חשבה על כל הטעמים האלו, מכל הסיבות שאתם אמרתם היא עשתה את זה. נראה כמה תבונה, כמה השקעה היה בכל מהלך שהיא עשתה, כמה מחשבה היה. בניגוד למרדכי, שפועל בניסים, וסק ואפר, ותתפרצי אליו, כן קרה לך, לא קרה לך, זה בכלל לא עניין, עם ישראל בסכנה. והיא הולכת שלב, כדי לפייס אותו, כדי לרצות את ליבו, ואפילו מזמינה את האויב שלה לסעודה, בהרבה חוכמה. כי שוב, כי אסתר, התפקיד שלה, זה להביא את הדברים לידי פועל, בדרך הטבע. וכמו שאמרנו, לכן היא מתקנת מגילה, כי היא חושבת על כל דבר, איך זה יהיה בעולם הזה? לא איך להרחיק את האנשים מחיי העולם הזה, אלא להפך, איך זה יבוא בתוך העולם הזה. נקרא את זה בעמוד 40. תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? עמוד גמרא מעניין, מה פתאום? איזה טקטיקה יש כאן להזמין את האויב שלך לפגישה אישית עם המלך, כדי לבטל את הגזרה שלו? מה הטקטיקה שעומדת כאן? רבי אליעזר אומר, פחים תמנה לו. כפי שהמפרשים מסבירים שם, היא רצתה להתחנף אליו, שהוא ידבר עליה בסעודה טוב עם המלך, ואחרי זה הוא כבר לא יוכל לחזור בו. הם ישבו כולם ביחד בסעודה, והוא ישבח אותה בעיני המלך, ויסביר כמה היא חשובה וכמה היא מלכה טובה וזה, ואחרי זה כשהמלך ירצה לבטל את דבריה, הוא לא יוכל להגיד למלך, עזוב אותה מה שהיא מדברת. הוא הרי כל כך שיבח אותה. אז היא רצתה להפוך אותו, לקחת אותו לצידה, בהתחלה. רבי ישוע אומר, אם רעב שונאך אכילהו לחם, פסוק ידוע. אם אתה רואה שהשונא שלך רעב, תחפש את הדרך להתקרב אליו. תן לו לחם בפה, תחניף לו, תחליש את השנאה שלו אליך, ואז תוכל להקות בו. זאת אומרת, כמו שאומרים פעם, אם אתה לא יכול, כמו שאומרים, אתה לא יכול להיות נגדו, תהיה איתו. תחפש את הדרך לקרב אותו אליך. זה הטקטיקה שאסתר פועלת בה. תקרב את המן אליך. תהפוך אותו להיות חלק ממך, ואז תוכל להקות בו, והוא כבר לא יוכל להתנגד. רבי מאיר אומר, כדי שלא איתו לצה וימרוד, היא רצתה שהמן יהיה כאן, בסביבה. מי יודע, הוא יהיה בחוץ, הוא ישמע מה היא מתכננת עם המלך, הוא יפעיל קשרים, יפעיל עניינים כדי לבטל ביניהם את העניינים. היא רצתה שהוא יהיה לידה, כדי שתוכל כל הזמן לפקח על המעשים שלו. גם שיטה. רבי יהודה אומר, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. הוא לא רצה שהמן יתחיל לברר. אם הוא יהיה בחוץ, רגע, מה היא מזמינה את המלך? יש גזירה. היא בטח אחיינית של מרדכי, והוא ייכנס ללחץ. אז היא שמה אותו פה, שיהיה איתה בסדר, שיחשוב שהיא איתו ביחד. היא לא עושה שום דבר נגדו, היא מזמינה אותו לסעודה, והוא לא יברר ולא תעורר את החשד שלו. רבי נחמיה אומר, נחמיה אומר טעם ממש מופלא, הוא אומר, היא רצתה שעם ישראל יחשוב שהיא נטשה אותם, שגם היא נגדם, שהיא ממן, ואז הם יתפללו. ואז הם יפעילו רחמי שמיים, הם לא ישמחו עליה. רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך, וישיחו דעתם מן הרחמים. אז היא עושה כדי שבחוץ יחשבו שהיא נטשה אותם. ולכן היא מזמינה את המן, ואז הם יתפללו. רבי יוסי אומר, טעם שכבר דומה למה שנאמר, שיהיה מצוי לאמן בכל עת. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אולי ירגיש המקום שהיא מחניפה לרשע ויעשה לנס, היא רצתה לעורר רחמי שמיים. שהקדוש ברוך הוא יראה כמה היא מתחנפת לאמן, ואז הוא יעשה לה מידה כנגד מידה וירחם עליה. רבי ישוע בן קרחה אומר, היא רצתה פשוט לעורר את קנאת המלך, שהמלך יחשוב שהיא אוהבת את המן, ואז המלך ישנא את המן, מה שהיא עשתה. רבן גמליאל אומר, מלך הפכפך היה, והיא רצתה שהוא יהרוג את המן מיד. רבי אלעזר המודאי אומר, קנאתו במלך קנאתו בשרים, היא רצתה שכל השרים יקנאו באמן שהיא כביכול אוהבת אותו, ורבא אמר, לפני שבר גאון. זה כלל חשוב בחיים, כשאדם עולה עולה עולה, אחר כך הוא נופל. היא רצתה שהאמן יגיע לשיא, שהוא יהיה איתה ביחד עם המלך בסעודה, ואז בטוח שהוא ייפול אחר כך ויתרסק. אוקיי, על כל פנים, מכל הטעמים האלה אנחנו לומדים שאסתר פעלה עם המון תבונה והמון חוכמה כדי לבטל את גזירת המלך. ושוב, זה הכל נמצא בתוך הרעיון שהרבי אומר, כי התפקיד של אסתר היה להביא את הדברים בפשטות לידי פועל. מרדכי הוא היד שמתפללת, ואסתר היא היד השנייה שעושה את הדברים בדרך הטבע. בסופו של דבר, השילוב של מרדכי ואסתר זה השילוב המנצח. זה השילוב שמחזיק את עם ישראל לכל הדורות. יש את אלו שמתפללים, ויש את אלו שלוחמים, וכל יהודי בעצמו גם מתפלל וגם יוצא לעסקים וגם עושה מה שצריך בדרך הטבע. השילוב הזה של מרדכי ואסתר זה השילוב שמנצח ועושה מה שצריך. אני רק אסיים פורים, רעיון מאוד מרכזי בשיחות של הרבי. פורים זה החג היחידי שבמצוות של החג זה להיות ביחד, לחגוג ביחד, משלוח מנות, מתנות לאביונים, לחשוב על השני. זה החג היחיד שאדם לא יכול לחגוג אותו לבד. הוא מוכרח שיהיה איתו עוד מישהו, הוא מוכרח שיהיה אביונים לתת להם, הוא מוכרח שיהיה לו חבר לתת לו משלוחי מנות. פורים זה חג שחכמי ישראל תקנו אותו מתוך אהבת ישראל. יש אומרים שבגלל שהאמן עשה גזירה של פירוד, אז לכן אנחנו מתקנים את הגזירה שלו דווקא מתוך אהבת ישראל, מתוך חיבור. ואצל הרבי כל שנה היה העניין הזה של המבצעים, לצאת בפורים להביא את שמחת החג לעוד אחד, כל אחד השכן שלו, לידיד שלו, שעוד אחד ידע משמחת החג. בהקשר הזה קראתי סיפור יפה על הרב מברדיצ'וב. זה היה בתענית אסתר, קריאת המגילה. כל העיר ברדיצ'וב התאספה בעיר כדי לשמוע את המגילה, והרב הוא זה שקורא את המגילה. הוא כבר כמעט עולה לקרוא את המגילה, והגבאי שלו קורא לו שאישה מחכה בחוץ. הוא יוצא החוצה, עומדת אישה עם עוף ביד, היא קנתה עוף בשוק. היא רוצה לבשל אותו למוצאי הצום, לארוחת החג, סעודת החג, והתעוררה לה איזו שאלה שם בעוף. טריפה, היא לא יודעת אם היא יכולה לאכול את העוף. אז היא מראה את זה לרב. הרב מסתכל על העוף, בודק אותו, יש בעיה, העוף טרף. הוא אומר לה, את לא יכולה לאכול את העוף. היא נתנה צעקה. רבי, קניתי את העוף הזה בפרוטות האחרונות שלי. פעלי חולה בבית, מחכה לסעודת מוצאי הצום. איך אני אעשה תעודת פורים? אין לי כלום, אין לי אגורה. הוא אומר לה, אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא יעזור. הוא עוזר לכל אחד בפורים, יעזור גם לך. טוב, מסכנה, אין למה ללכת הביתה, אין למה לבשל. היא עולה למעלה לשביל עזרת נשים לשמוע את הקריאה. אבל הרב מברדיצ'וב לא הלך לבית כנסת. לא חזר לבית הכנסת לקרוא את המגילה. הלך אליו הביתה. הלך לבית שלו. הבית היה ריק, הרבנית הלכה לשמוע אותו קורא את המגילה, אז הוא יכל לעשות מה שהוא רוצה. פתח את הפרישידר, הוציא את כל הבשר והקרפלח שהכינו לסעודת החג, ואת החלה שקנו, ארז את הכל בסקית, והלך אליה הביתה לאותה אישה מסכנה, ושם לה את זה על השולחן. הניח על השולחן וחזר לבית כנסת לקרוא את המגילה. מסתיימת קריאת המגילה, האישה חוזרת מיואשת הביתה. היא רואה את השולחן במטבח מלא וכל מה שצריך, סעודת החג בשפע. התחילה לצעוק, אליהו הנביא היה פה, אליהו הנביא הביא לי סעודה לחג. יצא החוצה, צעקה לכל השכנות, אתם לא יודעת מה קרה, אליהו הנביא ביקר בשכונה, היה אצלי בבית, הביא לי את האוכל. אנשים עשו אחד ועוד אחד. הרב מברדיצ'וב היה חסר בבית כנסת 20 דקות, ופה אליהו הנביא ביקר. כנראה שהרב שלהם היה בפורים, הפך להיות אליהו הנביא. והשלימה את הפאזל. והשלימה את הפאזל. אז אומרים שהשכנים התחלקו לשתי קבוצות. חלק נתנו משלוח מנות לרב, וחלק נתנו משלוח מנות לאישה, שיהיה לה ברווח ובשפע עם מה לעשות את סעודת החג. וזקני ברדיצ'וב מספרים שכזה פורים שמח לא היה זכור הרבה שנים. אז כן תהיה לנו, לכל ישראל, בעזרת השם, שיהיה פורים שמח ותמיד שמח.